יבמות, דף קוף יוד א', מתחילים בעזרת השם, דף קוף יוד עמוד ב', 12 שורות מלמטה, במילים קטנה וחרשת וכולי. מלך ישראל, דוד המלך, שהביא את עם ישראל לפסגות עצומות של הצלחה, הוא לחם באויבים, השתית את היסודות של בית המקדש, היה ראש של השושלת המפוארת של מלכות בית דוד שסופה בביאת מלך המשיח שיבוא במהרה בימינו. הוא אומר על עצמו, כמו שמובא במדרש, מדרש רבה, ספר ויקרא, פרשה למדהי, אמר דוד, ריבונו של עולם, בכל יום ויום, הייתי מחשב ואומר, למקום פלוני, לבית דירה פלונית אני הולך. היו לו הרבה עיסוקים בצורכי ציבור, וכשהיה יוצא, היה אומר, אני הולך למקום פלוני. בצורכי הממלכה מן הסתם, לבית דירה פלונית, לצורך הכלל, לצורך הציבור. בהמשך, אומר דוד המלך, ורגליי מוליכות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות. פתאום אני מוצא את עצמי בבית הכנסת. רגע, איפה האסיפה? איפה הפגישה שתכננתי? חשבתי ללכת למקום פלוני, איך הגעתי לבית הכנסת? איך הגעתי לבתי מדרשות? מרוב האהבה הגדולה שהייתה לו לקדוש ברוך הוא, מעצמו הלך לבית הכנסת, מעצמו הלך לבית המדרש. דברי חכמינו זיכרונם לברכה אלו נראים לכאורה תמוהים. הרי אם באמת כך היה נוהג דוד המלך, איך הצליח כל כך במלכותו? תמיד היה בבית הכנסת ובבית המדרש, אברך כולל. איך לחם מלחמות ישראל? איך השתית את היסודות של בית המקדש? איך עשה כל כך הרבה פעולות מבורכות לתועלת הכלל? כמובן שלשבת ללמוד תורה זה התועלת המבורכת במיוחד לתועלת הכלל, שאין למעלה ממנה. אבל בפועל אנחנו יודעים בנביא שהוא הלך להרבה מקומות והוא עשה הרבה דברים. מה זאת אומרת? וכי הוא אף פעם לא הלך למקום שאליו הוא חישב ללכת. בפשטות הכוונה, כך נראה לבאר, שלא עוסקים כאן שהוא חשב ללכת למקום פלוני, שיש בו מצווה וחיוב, אלא כמו אדם שהולך למקום פלוני שהוא לא חייב ללכת אליו. אבל המקום שאליו הוא הגיע מעצמו תמיד היה בית הכנסת ובית המדרש. כל אחד יש את המקומות שהוא נמשך אליהם, ובכל עת מצו הוא מגיע לשם. אלה היו מקומות האהובים עליו במיוחד. אבל שמעתי הסבר, רעיון חסידי, יסודי מאוד, מאחד מלומדי השיעור, רב חשוב באודסה שבאוקראינה, הרב יעקב ניימרק. אומר, דוד המלך, בכל יום ויום היה מחשב ואומר, למקום פלוני אני הולך. הוא באמת הלך למקום פלוני. לבית דירה פלונית אני הולך. באמת הלך לבית דירה פלונית. כשהוא הגיע לשם, כשהוא היה שם, הוא הבין שרגליו הוליכו אותו לבתי כנסיות ולבתי מדרשות כמקום פלוני, ובית דירה פלונית זה גם כן מקום של השראת השכינה. אם יש עליו מצווה לעסוק בעניינים שהוא עוסק בהם, הוא יכול ליצוק לתוך ענייני חומר, רוח. מספר רב נחמן, אמר רב נחמן, פעם הלכתי לשוק של פומבדיטה, והנה אני רואה שם את רב עדה בר אהבה וחתנו רב חנה. אמר רב נחמן, אשכחתי לרב עדה בר אהבה ולרב חנה חתני, ראיתי אותם שם יושבים בשוק של פומבדיטה. מה יכול להיות חול יותר משוק של פומבדיטה, שעסוקים שם בחיי חולין? והנה מצאתי שהם הפכו את המקום לבית המדרש. וכמה קבו אקוותה, הם הקהילו תלמידים סביבם. הם דיברו בדברי תורה, והתקהלו סביבם תלמידים. בשוק הדה פומבדיטה, בשוק של העיר פומבדיטה. הצטרפתי אליהם לשמוע דברי אלוקים חיים, ושמעתי שאמרי, הם אמרו, עסקו בעומק סוגיות השס. הדתנן, מה שנאמרה הלכה השנייה במשנה שלנו. אדם היה נשוי לשתי נשים, קטנה וחרשת שאינה שומעת ואינה מדברת, שאינה ברת דעת. שתי הנשים האלה, אין קידושים תופסים בהם מהתורה, חכמים תקנו שיתפוס בהם קידושים. אותו אדם מת בלי בנים, והקטנה והחרשת נופלות לאיבום לפני אחיו. אומרת המשנה, על אף שבדרך כלל, אדם שהנשוי לשתי נשים שצרות זו לזו, ביאת אחת מהם פותרת את צרתה, לא צריך לייבם או לחלוץ לשתיהן. כאן אין ביאת אחת מהן פותרת את צרתה. ככה המשנה אומרת. הגבילו רב עדה בר אהבה ורב חנה את ההלכה הזאת ואמרו שהיא נאמרה הנמילי, כשהאח שהיה נשוי לאותם שתי נשים ומת בלי בנים היה פיקח. דנפלה לי לפני היוון מהאחיו פיקח, שאותן שתי נשים נפלו לפני היוון שהן היו נשואות לאחיו הפיקח. ומה הסיבה שאין ביאת אחת מהם פותרת צרתה? דלא ידעינן, כי אנחנו לא יודעים מי מביניהם הייתה יותר אשתו, במי הוא היה יותר חפץ מביניהם. היא בקטנה ניחלי, אם הקטנה הייתה עדיפה עליו והיא יותר אשתו ובא עיקר מצוות ייבום, היא בחרשת ניחלי, אולי יותר הייתה עדיפה עליו החרשת, והיא הייתה יותר אשתו ובא עיקר מצוות ייבום, ואם כן אותה צריך לייבם. למה יש צד לכאן ויש צד לשם? מצד אחד, אנחנו לא יודעים אם בקטנה ניחלי, אולי האח היה נוח לו יותר באישה הקטנה שהיה נשוי לה, כיוון דעתיה לכלל דעה כשהיא תגדל. מצד שני, היא בחרשת ניחה. למה? אמנם היא לא ברת דעה והיא גם לא תהיה ברת דעה, אבל דגדולה היא כבר כעת גדולה, ובת ביאה היא כעת. אז לכן אנחנו מסתפקים מי מתייבמת, ולכן אחת לא תהיה פתורה בביאת השנייה מייבום. אבל במקרה שהאח שהיה נשוי לאותם שתי נשים ומת בלי בנים, היה חרש, נפלה מאחיו חרש, טוענים רב עדה בר אהבה ורב חנה, שבמקרה כזה ודאי בחרשת ניחלי. למה? קודם כל דבת ביאי, ובנוסף בת מיני היא חרשת כמוהו. עד כאן היה דבריהם של רב עדה בר אהבה ורב חנה חתנו. ורב נחמן הקשיב. ורב נחמן, כשהוא סיים לשמוע את דבריהם, הוא בא והביע את דעתו שחולקת. אמינא להו ענה. אמרתי להם, שם בשוק של פומבדיטה, אפילו במקרה שאחיו היה חרש, והיא נפלה לי לפני היוון מאחיו חרש, נמי מספקה לי, עדיין אנחנו מסתפקים. עדיין היוון צריך להסתפק במי יחפוץ אחיו שמת יותר, האם בחרשת או בקטנה. יוון שנפלו לפניו שתי נשותיו של אחיו, חרשת וקטנה. הוא לא יכול לייבם אחת מהם והשנייה מותרת להינשא לאחרים. אין ביאת אחת מהם פותרת צרתה. אז מה עושים עם השנייה? כיצד תקנתן? לחלוץ לשנייה? אז אם השנייה היא קטנה, אפשר להמתין עד שהיא תגדל ולחלוץ לה. אבל חרשת, דף קובדל עד עמוד ב' למדנו, שהיא לא יכולה לחלוץ. כי צריך לומר פסוקים, מעין יבמי להקים זרע לאחיו, ולאחר מכן ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. אם אחת יכולה לומר את הפסוקים, לא מעכב בה אם היא לא אומרת, אבל חירשת שאינה שומעת ואינה מדברת שלא יכולה לומר את הפסוקים, זה מעכב, ולכן היא לא יכולה לחלוץ. אז אם נאבם את הקטנה, לא נוכל אחר כך לחלוץ לחירשת, והאיבום של הקטנה לא פתר את החירשת. כיצד תקנתן? ואם תאמר, תאבם את החירשת, זה הפתרון שנשאר לנו. ואז זה לא פותר את הקטנה, טוב, אז תחלוץ לקטנה כשהיא תגדל. זה באמת הפתרון הטוב. אבל אמר רב חיסדא, אמר בשם רב, ברגע שאתה בא לחלוץ לקטנה כשהיא תגדל, דע לך שהחליצה הזאת אוסרת את החירשת על היבם. לכן, כונס את החירשת. דבר ראשון, הולך היבם, מייבם את החירשת. והוא לא יכול להשאיר אותה אצלו אחרי שהוא חולץ לקטנה, כי חליצת הקטנה אוסרת את החירשת עליו. כי ברגע שהוא חולץ לקטנה, אם כן נמצא שהוא לא בנה את בית אחיו, על ידי, כשעושים חליצה, כשחייבים חליצה ועושים חליצה, אז בעצם זה אומר שהוא לא בנה את בית אחיו, זה מה שהיבמה אומרת, כשהוא חולצים, לא יבנה את בית אחיו, וכיוון שלא בנה, שוב לא יבנה, אין דבר כזה שעושים חליצה ולאחר מכן ייבום. אז גם כאן שהוא קודם כל עשה ייבום בחירשת, אבל הייבום הזה לא תופס בכולה, אלא רק באופן חלקי, כמו שהגמרא תכף תבאר בדעתו של רב. היא קנויה ומשוירת, אז באותו חלק שהיא משוירת, בעצם לא היה לא ייבום ולא חליצה. אחר מכן, כשהוא חולץ לקטנה כשהיא תגדל, אז בעצם זה נתפס באותו חלק שהיא הייתה משוירת אותה חירשת. אז אם כן נמצא שהייתה כאן חליצה, ובאותו חלק זה בוודאי תופס, באותו חלק שלא, היא לא נקנית בו בייבום החירשת, ואם כן נמצא שהייתה חליצה, אז כעת אי אפשר לייבם, כיוון שהחליצה תופסת, אז היא נאסרת על היבם. לכן, כונס את החירשת ומוציאה בגט, והקטנה תמתין עד שתגדיל ותחלוץ. אז אם כן נמצא ששתיהן יהיו מותרות להינשא לאחרים, החירשת, כיוון ש... התייבמה וקיבלה הגט, והקטנה קיבלה חליצה. אמר רב חיסדא, שמע מינה, אנחנו שומעים מדבריו של רב, שהביא את הפתרון להתיר גם את הקטנה, וגם את החירשת, להינשא לאחרים, על ידי שהוא מייבם את החירשת, מגרש אותה, וכשהקטנה תגדל, חולץ לה, אנחנו רואים שכסבר רב, חירשת, הקידושין שלה לא קידושין גמורים, אלא היא קנויה באופן חלקי, ובחלק הנוסף היא משוירת, הוא משייר בקניין, זה לא קניין גמור. גם הקטנה, קידושיה אינם קידושים גמורים, אלא הגדר של הקידושין שלה הוא שהיא קנויה ואינה קנויה. ספק אם היא קנויה לגמרי, ספק אם אינה קנויה בכלל. ולכן, אחרי שהוא ייבם את החירשת, הוא קנה אותה רק קניין חלקי, אבל חלק נוסף, היא משוירת מהקניין, שלא תפס הקניין בחלק שמשתייר. ולכן כשהוא הולך אחר כך וחולץ לקטנה כשהיא גדלה, אז החליצה תופסת. עכשיו, אם הקטנה לא קנויה בכלל, אז לא צריך חליצה, אבל אם הקטנה קנויה, היא קנויה לגמרי. ואז הזיקה שלה יותר חזקה מהזיקה של החרשת. והחליצה שלה תופסת יותר ואוסרת את החרשת על היבם. ככה משמע שסובר רב. זה ברור שהקידושין של הקטנה והקידושין של החרשת זה לא קניין גמור. אבל קניין שאינו גמור יכול להיות שתי אפשרויות. או שזה קנויה ומשוירת, משיירים בקניין שלא קנה את כולה, או שספק אם היא קנויה לגמרי או שהיא לא קנויה בכלל. מי אמר שהחרשת היא זו שקנויה ומשוירת, והקטנה היא זו שיש לנו ספק אם היא קנויה לגמרי, שהיא לא קנויה בכלל. אולי נאמר להפך. זה לא ייתכן. דאיס על כדעתך להפך, אם יעלה בדעתך להגיד הפוך, שהחרשת היא זו שקנויה ואינה קנויה. דאנו יש ספק אם היא קנויה לגמרי, שהיא לא קנויה בכלל. והקטנה היא זו שקנויה ומשוירת, שהקידושין שלה לא קידושין גמורים. אם כן, חרשת, כשהוא כנס את החרשת, והוא מוציא אותה בגט, המי כונס הוא מוציאה בגט. למה אתה קנה, לפי דעתו של רב, שייבם אותה וייתן לה גט? תיטיב גבי, שתישאר נשואה לו. ממה נפשך? הרי יש לך ספק אם היא קנויה או לא? היא קנויה היא, אז היא גם, והייתה קנויה גם לאחיו שמת בלי בנים, הקנויה היא, אז היא הייתה קנויה לאחיו, והוא מת בלי בנים, ונפלה ליבום לפני היבם, וכעת היא קנויה לגמרי ליבם. אין שום סיבה שהם היה חליצה לקטנה, היא תיפסל עליו, כי הרי היבום שלה היה ייבום גמור. אבל תאמר, רגע, אבל זה ספק, יכול להיות שהיא לא קנויה בכלל, בסדר? והיא לאו קנויה היא, על הצד שהיא לא קנויה בכלל, אז היא גם לא הייתה קנויה לאחיו, שמת בלי בנים. הנוכרית באלמה היא, אם כן היא סתם אישה פנויה. והוא התחתן איתה, אז למה אם הוא הולך אחר כך וחולץ לאשת אחיו הקטנה, אשתו אמורה להיאסר עליו? ומזה שרב אומר שהחליצה של הקטנה אוסרת את החרשת על היבם, וצריך לתת לגט, מכאן ההוכחה שהחרשת אין עליה ספק אם היא קנויה או שהיא אינה קנויה, אלא היא ודאי קנויה ומשוירת. והקטנה, אולי גם היא קנויה ומשוירת, זה לא ייתכן. כי אם שתיהן קנויות ומשוירות, אם כן שתיהן באותה רמה, שתיהן היו קנויות לאח שמת באותה הרמה, ושתיהן נופלות לאיבום באותה הרמה, אז אם כן, ביאת אחת מהן אמורה לפתור את צרתה. אולי נאמר ששתיהן יש בהן ספק, אולי הן קנויות לגמרי, אולי הן לא קנויות בכלל. זה רע שמבאר שלא ייתכן. כי בדף קוף י' א' עמוד ב', משנה אומרת, מקרה, שבו היבם שנפלו לפניו, החרשת והקטנה, ייבם את החרשת ולאחר מכן את קטנה, החרשת נפסלה, נאסרת עליו. למה היא נאסרת עליו? הרי אם גם החרשת וגם הקטנה, שתיהן יש ספק אם הן קנויות לגמרי או שלא קנויות בכלל, אז זה שהוא קנה את החרשת בייבום, היא אמורה להישאר אצלו בכל מקרה, גם אם הוא לאחר מכן מייבם את הקטנה. למה? כי אם החרשת קנויה לגמרי, אין שום סיבה שזה שהוא אחר כך מייבם את הקטנה, היא אמורה לאסר עליו. היא כבר קנויה לא לגמרי, החרשת. ואם היא לא קנויה בכלל, אז היא גם לא הייתה קנויה לאחיו, אז היא סתם פנויה, שלא הייתה נשואה לאף אחד. אז אין שום סיבה שאם הוא קנה אותה, היא תהיה אסורה עליו, בגלל שהוא לאחר מכן ייבא מישהי אחרת, קטנה. אם כן, חייבים לומר, שלפי דעת רב, החרשת, קניינה, הוא קניין, אבל לא קניין גמור, אלא קנויה ומשוירת, חלקה לא קנויה, והקטנה, יש ספק, או שהיא קנויה לגמרי, או שהיא לא קנויה בכלל. וזה באמת מה שנשאר במסקנה. שאלת הגמרא, וכי תימה, אם תשאל, קטנה, אתה אומר שספק או שהיא קנויה לגמרי, או שהיא לא קנויה בכלל. אז למה שלא ייבם אותה והיא תישאר אצלו ונגמר הסיפור? עמי, תמתין עד שתגדיל, ואז תחלוץ, והיא לא יכולה להתייבם ליבם. שייבם את הקטנה, תיטיב גבי, והיא קנויה, אם היא קנו, הייתה קנויה לאחי והיא כעת קנויה לו, הקנויה היא וזה ייבום מושלם. היא לאו קנויה היא, אם היא לא קנויה על ידי הייבום, היא גם לא הייתה קנויה על ידי הקידושין שכדי שהאח שמת. אז היא נוכרית הבעלמה היא. סתם אישה פנויה מהשוק שלא הייתה מקודשת לקרובו, אז היא מותרת עליו. למה צריך לחלוץ לקטנה? תרץ את הגמרא, זה לא בגלל שאי אפשר לייבם את הקטנה. בוודאי שאפשר לייבם אותה. רק אנחנו רוצים לפתור גם את החרשת. כי אם כן, שתייבם את הקטנה, אז הקטנה תהיה מסודרת. אבל חרשת במה טיפוק? איך תוציא את החרשת להתיר לה להינשא לאחרים? הרי לחלוץ, אי אפשר לחלוץ לחרשת, כמו שאמרנו, כי היא לא יכולה לומר את הפסוקים של החליצה. ומצד שני, אחרי שהוא ייבם את הקטנה, הוא לא יכול לייבם גם את החרשת. כי יכול להיות שהקטנה קנויה לגמרי, והייתה קנויה לאח שמת וכעת היא התייבמה ליבם, הוא לא יכול לייבם את שתי נשותיו של אחיו. כדי לתקן את החרשת שיהיה מותרת לנסה לאחרים, אמר רב, קודם כל ייבם את החרשת וייתן לה גט, אז תהיה מותרת לנסה לאחרים, ואז יחלוץ לקטנה וגם היא תהיה מותרת לנסה לאחרים. אמר רב ששת, יש לי הוכחה, אחי נמי מסתברא, ככה באמת מסתבר כדי כמתרץ רב חיסדא, כמו התירוץ שתרץ רב חיסדא עליבא דרב, שאמר, הגדרה, יש לי הוכחה מברייתא להגדרה הזאת, שהחרשת, הקניין שלה הוא קניין לא גמור, אלא היא קנויה ומשוירת, זה לא ספק, זה ודאי, רק שהיא קנויה, קניין לא גמור רק היא משוירת, כי הרי כל הקידושין של החרשת ושל הקטנה זה מדרה בנן, אז הבנן תקנו שהקידושין של החרשת, היא תהיה קנויה ומשוירת, לא קנויה לגמרי, וקטנה ספק קנויה לגמרי, ספק לא קנויה בכלל. יש לי הוכחה לזה מברייתא. הוכחה נפלאה. דתניא ברייתא, מקרה נוסף. כאן אנחנו לא מדברים על אדם אחד שהיה נשוי לקטנה וחרשת, אלא על שני אנשים. ודבר נוסף שזה שונה מהמקרה הקודם, שכאן לא רק שני הבעלים הם אחים, אלא גם שתי הנשים, הקטנה והחרשת, הם אחיות. שני אחים נשואים שתי אחיות יתומות. אח אחד נשוי לקטנה, ואח השני נשוי לחרשת. אם מת בעלה של הקטנה. במילים אחרות, אדם נשוי לחרשת ונפלה לפניו לייבום אחותה הקטנה. זה המקרה. אז חרשת כעת אסורה על בעלה, כי אחותה הקטנה נופלת לפני בעלה לייבום. היא זקוקה לייבום. והרי הקניין של החרשת לא קניין גמור שיכולה לומר, מה זאת אומרת? אני אשתו. אין שום סיבה שאחותי תיפול לפניו בכלל לייבום. הרי אחות אישה לא נופלת לייבום בכלל לפני היבם. כי היא גברת. את לא לגמרי אשתו. את קנויה ומשוירת. אז במקום שאת משוירת, נכנס הזיקה של הייבום, של הקטנה, אחותך. אם כן, את נאסרת על בעלך. כי את אחות זקוקתו, את אחות של הקטנה שזקוקה לו לייבום. לכן, היא מקבלת גט. רגע, אבל אולי הקטנה לא הייתה קנויה בכלל לאח שמת? הרי יש ספק, נכון? על הצד שהיא הייתה קנויה לו, אז היא הייתה קנויה לגמרי, ואז היא זקוקה לייבום. בגלל הספק היא צריכה גט החירשת. והקטנה, היא לא יכולה להתייבם. למה? כי מדרבנן, הגט שהיבם נתן לחירשת, תפס. כי הרי היא הייתה קנויה לו מדרבנן. על כל פנים חלק מסוים שהיא כן הייתה קנויה. וכעת הקטנה הופכת להיות אחות של אותה חירשת שהיא גרושתו של היבה, אז היא אסורה עליו. אבל היא לא לגמרי אסורה עליו כמו סתם גרושה, אחות גרושתו, כי היא גרושתו רק מדרבנן. לכן היא צריכה חליצה. תמתין עד שתגדיל ואז היא תוכל לקבל חליצה ותחלוט. מקרה שני, אם לא בעלה של הקטנה מת, אלא מת בעלה של חירשת. במילים אחרות, אדם שהיה נשוי לקטנה, ואחותה החירשת נופלת לפניו לייבום. קטנה יוצא מבעלה בגט. למה? על הצד שהייתה מקודשת לו, הרי הקטנה יש ספק אם היא מקודשת לגמרי או שהיא לא מקודשת בכלל. על הצד שהייתה מקודשת לגמרי, אז אם כן היא אשתו, אז החירשת שהיא אחותה בכלל לא תופעת לפניו לייבום. אבל יכול להיות שהיא לא קנויה בכלל. כי הרי יש ספק אם היא קנויה לגמרי או שהיא לא קנויה בכלל. אז אם הקטנה לא קנויה בכלל, אז החירשת כן נופלת לייבום. והיא זקוקה לפניו לייבום. אם כן, הקטנה נאסרת. למה? כי אחות החירשת שזקוקה לייבום היא אחות זקוקתו של היבם. לכן היא יוצאת בגט. והחירשת לא יכולה להתייבם, כי ייתכן שהקטנה קנויה לגמרי. ואם כן, היא אחות גרושתו. ולחלוץ לה גם אי אפשר, כי חירשת לא יכולה לחלוץ, לכן היא אסורה לעולם. ומכיוון שאין כאן תקנה בדרך היתר לאותה חירשת להינשא לאחרים, מביאה ברייתא תקנה בדרך של איסור. ואם היבם בא באיסור על החירשת, אז בין כך ובין כך הוא נותן לה גט והותרה. למה? הוא הרי היה נשוי לקטנה. יש לנו ספק אם הקניין של הקטנה קונה לגמרי או שלא קונה בכלל. אם קונה לגמרי, אם כן, החירשת לא נפלה בכלל לייבום לפני היבם, כי הרי הוא היה נשוי לאחותה, היא אחות אשתו. ואם הקטנה לא קנויה בכלל, אז אם כן, החירשת נפלה לפניו לייבום, והוא ייבם אותה ונתן לה גט. אז אם כן, הייבום קנה, והגט גם כן הוציא אותה ומותרת להינשא לאחרים. מהמקרה האחרון בברייתא, של אדם שהיה נשוי לקטנה, ונפלה לפניו לייבום אחותה החירשת, והברייתא אומרת שהוא צריך לגרש את האישה הקטנה, ואם הוא בא לחירשת הוא יכול לתת לה גט והותרה, יש הוכחה לדבריו של רב חיסדא. יעמוד בשלמה, כמו דבריו של רב חיסדא, שהחירשת הקניין שלה הוא לא גמור, היא קנויה ומשוירת, והקטנה יש ספק אם היא קנויה לגמרי או שהיא אינה קנויה בכלל. משום הכי, לכן מובנים כל דברי הברייתא, כמו שהסברנו אותם במהלך הברייתא. מובן למה משום הכי דחיבה על החירשת, אפילו שזה היה באיסור, כי הרי ייתכן שהקידושין של הקטנה היו קידושין טובים, ואם כן הגט היה גט והחירשת היא אחות גרושתו, בכל זאת נותן לגט והותרה. למה? דאמרת, ממה נפשך? מאיזה מקום אתה רוצה לאסור? היא קטנה קנויה היא, על הצד של הספק שהקטנה קנויה לגמרי, הנפקה משום אחות אישה, אז אחרי שבכלל נפלה לייבום לפני היוון, כי הרי הוא היה נשוי לקטנה, אחותה. נפקה משום אחות אישה. היא לאו קנויה, ואם היא לא הייתה קנויה לו. אז אם כן, היוון, מותר בו אותה חרשת. שפיר מייבם, אז הייבום היה ייבום טוב, והגט הוא גט טוב. אז אם כן, דברי הברייתא המובנים. וזה באמת ההסבר לפי המסקנה שמבארים את הברייתא, ויש מכאן באמת הוכחה לרב חסדא. למה אי אפשר לומר הפוך, נקרא את זה בתוך הגמרא, אלא היא אמרה תפוך, שהחרשת היא ספק מקודשת, ספק קנויה וספק לא מקודשת, אינה קנויה. לעומת זאת הקטנה היא זו שקנויה, אבל לא לגמרי, אלא הוא משוירת. תסביר לי את הברייתא, את ההלכה האחרונה. למה בעל הקטנה, שנפלה לפניו לייבום אחותה החרשת, והוא גירש את הקטנה, וייבם את החרשת, כי בעל החרשת, מה היא נותן גט ואותרה? למה החרשת אותרה על ידי זה? הרי הגט לא מספיק. היא צריכה גם חליצה. למה? בדף נון הגמרא אומרת שאם יש ביאה פסולה, זה לא נקרא ייבום. ולכן צריך חליצה. וכאן במקרה שלנו, על הצד שהקטנה קנויה ומשוירת, אז אם כן, הב ילי ביה פסולה. אם הקטנה היא קנויה ומשוירת, אז משהו שהוא ייבם את החרשת, זה ביה פסולה. כי החרשת, לפי הצד הזה, יש ספק. או שהיא לא קנויה בכלל, או שהיא קנויה לגמרי. אם היא קנויה לגמרי, והיא הייתה קנויה לגמרי לבעל שמת, והיא זקוקה כעת לייבום אצל היוון, אבל היא לא יכולה להתייבם אצל היוון, כי הרי הוא נשוי לקטנה, והיא קנויה ומשוירת. אז באותו חלק שהיא קנויה, היא אחותה הרי, החרשת היא הרי אחות של אותה קטנה, אז היא אחות אשתו של היוון. ואם כן, אסור לו לייבם את החרשת. והייבום זה ביאה פסולה. ולפי חכמים, ביאה פסולה לא פטרה מחליצה. אז אם כן, החרשת לא מספיק לגט. נכון שהיא קיבלה ייבום, אבל בנוסף לגט היא אמורה לקבל גם חליצה, כי הייבום לא התיר אותה, לא הספיק לה, היא צריכה גם חליצה. והרי אי אפשר לחלוץ לחרשת. היא לא יכולה לומר את הפסוקים של החליצה. אם כן, יש לנו הוכחה שחייב להיות שהברייתא הזאת היא הוכחה לדבריו של רב חסדא, שהחרשת קנויה ומשוירת, והקטנה ספק קנויה, ספק אינה קנויה. שואלת הגמרא, מי אמר? אולי הברייתא הזאת באמת סוברת, לא כמו רב חסדא, אלא קטנה באמת קנויה ומשוירת, והחרשת היא זו שספק קנויה. אם כן תשאל, הרי זה ביאה פסולה והיא לא מספיקה, צריך בכל מקרה חליצה? זה רק לפי דעת חכמים, אולי המני רבי נחמיה, אולי הברייתא הזאת כמו דעתו של רבי נחמיה, דאמר חידוש, הוא חולק על חכמים, ולפי דעתו, בדף נון שם, ביאה פסולה כן פותרת מחליצה. ולכן, אם הוא ייבם את החרשת, גם שהיא אחות אשתו הקטנה, וגם אם נאמר שהיא קנויה הקטנה הזאת ומשוירת, ואם כן הייבום הזה הוא ביאה פסולה, בכל זאת, זה פותר מחליצה ומספיק שהיוון ייתן לה גט, לאותה חרשת. אז אם כן, מי אמר שיש מכאן הוכחה להסבר של רב חסדא? מתרץ את הגמרא, הברייתא הזאת היא לא נשנתה כמו דבריו של רבי נחמיה. היא בוודאי כמו דעת חכמים. ודאי שביאה פסולה לא פותרת מחליצה. מה ההוכחה? כי עיר רבי נחמיה, אימא סייפה, תבאר לי את המשך דברי הברייתא. בהמשך דברי הברייתא יש הוכחה שהברייתא אותי לא נשנתה כמו רבי נחמיה. הברייתא אותי ודאי לא סוברת שביאה פסולה פותרת מחליצה. כי הברייתא שם מדברת מקרה שבו פתחנו את השיעור היום, מי שהיה נשוי שתי יתומות, אחת קטנה והשנייה חרשת, ומת, הם שתי נשותם נופלות לאיבום לפני אחיו היבם. ואמרנו במשנה שאין ביאת אחת מהם פותרת את צרתה. כאן הברייתא מדברת על מקרה שבו בא היבם על הקטנה וחזר ובא על החרשת, או שבא אחיו על החרשת. נאסרו שתיהן עליו, גם הקטנה נאסרת. לפי דברי רב חיסדא, שם רב, הברייתא מובנת מצויה. הרי הוא אומר שהקטנה יש ספק אם היא קנויה לגמרי או שלא קנויה בכלל. החרשת קנויה אבל לא לגמרי. ברגע שהוא ייבם את הקטנה, זהו. החרשת הוא לא יכול להיבם כבר. כי האדם שנפלו לפניו שתי נשותיו של אחיו, הוא יכול להיבם רק אחת מהם, השנייה אסורה עליו. אז ברגע שהוא ייבם את הקטנה על הצד שקידושי הקידושים גמורים, החרשת אסורה עליו. לכן, כיוון שאנחנו לא יודעים אם זה קידושים גמורים או לא, דבר ראשון, החרשת אסורה עליו. למה הקטנה אסורה? האמת, שמעיקר הדין היא אמורה להיות מותרת. היא לא אמורה להיעשר על היבה. כשהוא ייבם אותה, יכול לומר, בין כך ובין כך היא אמורה להיות מותרת עליו. כי אם הקניין שלה הוא קניין גמור, הייתה קנויה לאח, נפלה לפניו לאיבום, ייבם אותה כדת וכדין, הכל בסדר, היא אשתו. ואם לא קנה אחיו, כי הקניין שלה הוא לא קניין, אז גם הוא לא קנה. בסדר? שום סיבה שתהיה אסורה עליו. בכל מקרה, אם הייתה קנויה לאחיו, אז היא מותרת לו לאיבום, ואם היא לא הייתה קנויה לאחיו, היא לא יבמה, אז היא מותרת לו כפנויה. ודאי שזה שהוא אחר כך בא לחרשת, ודאי שזה לא אמור לאסור את הקטנה עליו. רק מה? יש גזרה של חכמים שהקטנה גם תאסר עליו. כי אם נתיר לו את הקטנה, אנשים יהיו סבורים, שבמקרה שקטנה וחרשת נופלות לאיבום, מישהו ייבם קודם היא זאת שמותרת עליו. וגם אם הוא ייבם קודם את החרשת, היא תהיה מותרת עליו. האמת היא אבל שזה לא נכון. כי הרי, הקטנה זה שהיא קנויה, אם הוא ייבם אותה קודם, כי על הצד שהיא קנויה, היא קנויה לגמרי, ואם היא לא קנויה, זה גם לא הייתה קנויה לראשון, אז אין שום סיבה שהוא לא יתחתן איתה. אבל החרשת, מכיוון שהייתה קנויה, שאם הוא היה מייבם אותה קודם, על הצד שהוא היה מייבם לא את הקטנה קודם, אלא את החרשת קודם, הרי בוודאי שהקניין שלו הוא לא קניין גמור, ובחלק שהוא לא קנה אותה, עדיין יש פה אפשרות שבמקום הזה, האיבום של הקטנה, על הצד שהיא כן קנויה, יתפוס. אז אם הוא אחר כך יחי וייבם את הקטנה, החרשת תאסר עליו. אז כדי שאנשים לא יבואו לטעות ולומר שמישהו מייבם קודם בין החרשת לקטנה איזו שקנויה לו, לכן, מכיוון שאם הוא היה מייבם קודם את החרשת, החרשת נאסרת עליו אחרי שהוא ייבם את הקטנה, אז לכן גם כשהוא מייבם קודם את הקטנה ואחר כך את החרשת, אפילו שבעיקרון לא אמור להיות שהקטנה נאסרת עליו, חכמים תקנו שהקטנה כן תאסר עליו. כיצד תקנתן? מה התקנה במקרה כזה? שהוא בא על הקטנה וחזר ובא על החרשת, איך הוא מתיר אותם לאחרים? חרשת יוצאת בגט, ויוצאת לגמרי, היא פתורה לגמרי מהזיקה של האיבום. כי אם הקטנה קנויה, אז אם כן החרשת, פתורה, כי ביאת הקטנה פתרה אותה. ואם הקטנה אינה קנויה, אז היבום של החירשת היא זו שהועילה. ועכשיו הוא נתן לה גט, אז היא מותרת לנסה לאחרים. וקטנה, תמתין עד שתגדיל ותחלוץ. זאת אומרת, לא מספיק לתת לה גט, גם צריך לחלוץ לה. והקושייה הגדולה היא למה? הרי את הקטנה הוא ייבם קודם. מספיק שייתן לה גט. למה צריך לתת לה גם חליצה? לפי דעת חכמים, שסוברים ביאה פסולה אינה פותרת מחליצה, זה מובן. מה נכנס כאן ביאה פסולה? מה נכנס כאן דעת חכמים? מבאר את הגמרא. יש כאן גזרה של חכמים, שכדי להבין אותה צריך לחזור חזרה לחלק הראשון של הברייתא. יעמד בשלמה, אם תרצה לומר שההסבר בתחילת הברייתא הוא כמו שהסברנו בדעת חכמים, שיש הוכחה מהברייתא לדבריו של רב חסדא, שחירשת, הקניין שלה הוא לא מושלם, קנויה ומשוירת, וקטנה, ספק אם היא מקודשת, או שהיא קנויה לגמרי, או שאינה קנויה בכלל. והסברנו את דברי המקרה הראשון בברייתא. אדם היה נשוי לקטנה, נפלה לפניו לייבום אחותה החירשת. ואז הברייתא אמרה שהקטנה נאסרת על הבעל, צריך לתת לה גט. כי הרי כל הקידושין של הספק, אם היא קנויה, ספק לא קנויה, ואם היא לא קנויה, אז כעת היא אסורה עליו, כי החירש נפלה לפניו לייבום, והיא זקוקה לו לייבום, והקטנה הופכת להיות אחות זקוקתו, היא אסורה עליו. והחירשת, הוא לא יכול לייבם אותה, כי יכול להיות שהקטנה הייתה קנויה והוא גירש אותה, ואז היא הופכת להיות גרושתו, והחירשת היא אחות גרושתו והיא אסורה עליו. לחלוץ ודאי שאי אפשר לחלוץ לחירשת, כי היא לא יכולה לומר את הפסוקים, היא לא שייכת בחליצה. אז אין תקנה מה לעשות, אבל אז הברייתא הוסיפה שבאיסור יש כן תקנה. אם הבעל של הקטנה בא באיסור על החירשת, נותן לה גט והותרה. כי אם הקטנה הייתה קנויה, אז החירשת לא נפלה לפניו לייבום, כי היא אחות אשתו. ואם היא לא הייתה קנויה, אז החירשת הייתה מותרת עליו, וכעת הוא נותן לה גט, אז היא מותרת לנסה לאחרים. והעמדנו את הברייתא הזאת כמו דעת רבנן היא, שהם סוברים שביאה פסולה אינה פותרת מחליצה, ואי אפשר לומר ולהעמיד את הברייתא לא כמו רב חסדא, כמו שהאמנו כעת, שהקטנה ספק קנויה, ספק אינה קנויה, והחירשת קנויה משוירת. לפי דעת חכמים חייבים להעמיד את הברייתא ככה. ואי אפשר לומר, הפוך, שהקטנה, הקניין שלה הוא לא גמור, אלא קנויה ומשוירת, והחירשת ספק קנויה, ספק אינה קנויה. כי אם זה כן ככה, אז למה אם הוא בא על החירשת נותן לה גט וזה מספיק? הרי בעצם הוא היה נשוי לקטנה, אם אתה אומר שהקטנה קנויה ומשוירת, אז אם הוא בא לחרשת, זה ביאה פסולה, כי יכול להיות שהחרשת קנויה לגמרי והיא זקוקה לאיבום ולא יכולה להתייבם, כי אחות הקטנה, שהיא אחות אשתו, שהקטנה קנויה ומשוירת, וזה ביאה פסולה. לפי דעת חכמים זה לא פותר מחליצה. כמו שהוכחנו, זאת הייתה הוכחה גם כן, שהברייתא הולכת כמו דעת חכמים ולא כמו רבי נחמיה. העמדנו את הברייתא הזאת כמו חכמים ולא כמו רבי נחמיה. ואז שאלנו, אולי אפשר להעמיד את הברייתא כמו רבי נחמיה, שסובר שביאה פסולה כן פותרת. אז אמרנו, מהחלק הבא בברייתא מוכח שהברייתא לא הולכת כמו רבי נחמיה. למה? דווקא מהקטע הזה. כי רק לפי דעת חכמים מובן כאן הקטע הזה. משום הכי, לפי דעת חכמים אפשר להבין למה במקרה שלנו, חלק השני של הברייתא, אדם שהיה נשוי שתי נשים, אחת קטנה והשנייה חרשת, והוא מת והן נפלות לאיבום לפני אחי, והיוון בא על הקטנה וחזר ובא על החרשת, אז הוא מוציא את החרשת בגט, והקטנה תמתין עד שתגדיל, ולא יספיק להגט, היא צריכה גם חליצה. משום אחי, היא תמתין עד שתגדיל ותחלוץ. מה הסיבה? וזה שקשנו. הרי היא, אותה הוא ייבם קודם, היא אמורה להיות מותרת לו בין כך ובין כך. אם היא קנויה, הרי האיבום הוא איבום גמור, ואם לא היא נוכרית, החרשת לא אמורה לאסור אותה עליו. ואם כן מספיק לתת לגט, למה אומרים חכמים שצריך לתת חליצה? יש כאן גזרה של חכמים, כאן הגענו לנקודה. דדילמה קדים ובעיל חרשת ברישה. שמה היבם קודם יבול את החרשת, יבם את החרשת, ואב ילי ביד הקטנה ביה פסולה. מכיוון, ואז האיבום של הקטנה זה ביה פסולה, למה? כי הרי החרשת, אנחנו מעמידים כמו רב חיסדא, כמו דעת חכמים, החרשת היא קנויה ומשוירת. ואז אם כן מייבם את הקטנה, זה ביאה פסולה, אסור לייבם שתי נשים מבית אחד. ואז גם כאן, חכמים חששו שאנשים יאמרו שאפשר לתת גט לשתיהם. אבל כאן הרי אי אפשר לתת לקטנה רק גט. כי הרי יש חשש אולי היא קנויה לגמרי. וזה שהוא ייבם את החרשת זה לא מספיק, היא קנויה ומשוירת. זה לא קניין גמור, ואם כן משהו הוא ייבם את הקטנה כן תפס, אבל זה ביאה פסולה. כי הרי הוא כבר ייבם את החרשת קודם, וזה קניין שאינו גמור, והקטנה יכול להיות שהיא קנויה לגמרי, ואם כן זה קניין כן גמור, וזה בכל זאת תופס, אבל זה ביאה פסולה, וזה לא מספיק גט, כי ביאה פסולה אינה פותרת מחליצה, תצטער גם חליצה. מכיוון ששם צריכה חליצה, גזרו חכמים שגם הוא בא קודם על הקטנה. גם אם הוא בא קודם על הקטנה. ולאחר מכן על החרשת, תמתין הקטנה עד שתגדיל ותחלוץ, ולא נספיק, ולא מספיק לגט. אז זה מובן. ואם כן, חייב להיות שהברייתא הזאת הולכת לפי דעת חכמים. אלא היא אמרת. אם תרצה לומר שהברייתא היא כמו דעתו של רבי נחמיה, ואז אין ממנה הוכחה לרב חיסדא שהקטנה ספק קנויה, ספק לא, והחרשת קנויה או משוירת. אפשר לומר הפוך, שהקטנה היא זו שקנויה או משוירת, והחרשת היא ספק קנויה, ספק אינה קנויה. ואז תבאר את דברי הברייתא שאומרת שאם היה אדם נשוי לקטנה ונפלה לפניו לאיבום אחותה החירשת, אם בעל החירשת, יש נתן גט כמובן לקטנה, מספיק שנותן גט לחירשת והותרה, נותן לה גט והותרה. ואז שאלנו, אם זה נכון שקטנה קנויה ומשוירת, אם כן, כשהוא בא על אחותה החירשת, זה הרי ביה פסולה. כי הרי ייתכן שהחירשת קנויה לגמרי, ספק קנויה, ספק אינה קנויה. ואם כן, יחות אשתו הקטנה, שהיא קנויה ומשוירת, ואם הוא נתן לגט, אחות גרושתו, אז אם כן, זה ביה פסולה. אז איך מספיק לגט? אמרת זה כמו דעתו של רבי נחמיה, שביה פסולה פותרת? אז אם כן, תסביר לי כאן, למה במקרה של הסיפה, של החלק השני של הברייתא, יבם שנפלו לפניו שתי נשותיו של אחיו, הקטנה והחירשת, והוא ייבם את הקטנה וחזר ובא לחירשת, למה צריך לתת לה קטנה גט? מה, אתה חושש שמה קודם כל יבוא על החירשת ולאחר מכן על הקטנה ואז גם יסברו שמספיק גט? באמת מספיק גט? למה הקטנה צריכה להמתין עד שתגדיל ותחלוץ? למה לא מספיק לגט? הרי זה שהוא ייבם אותה זה ייבום טוב. וגם אם תאמר שזה ביה פסולה, כי יכול להיות שהחירשת זקוקה לגמרי לייבום, כי היא קנויה לגמרי, כי הרי אתה יכול לומר לפי זה שחירשת קנויה ואינה קנויה, או שהיא קנויה לגמרי או שלא קנויה בכלל, ואם כן החירשת הזיקה שלה יותר חזקה, והוא היה צריך לייבם את החירשת ולא את הקטנה, ואם כן זה ביה פסולה, הרי לפי רבי נחמיה ביה פסולה פותרת. אין שום סיבה למה לגזור שהקטנה תצטרך גם חליצה. אלא שמע מינה, מזה שהברייתא אומרת שהקטנה צריכה גם חליצה, שהברייתא כמו דעת רבנן היא. שמע מינה. אז זה באמת הוכחה, שהברייתא אומרת כמו דעת חכמים, ומכמו דעת חכמים, יש מכאן ראיה לרב חיסדא, שקטנה ספק קנויה, ספק אינה קנויה, וחירשת קנויה ומשוירת. הגמרא מנסה להביא הוכחה נוספת, שהברייתא היא כמו דעת חכמים, מתחילת הברייתא, מהרישא, ואז הגמרא דוחה את ההוכחה הזאת, ונשארת רק ההוכחה מהסיפא, מה שהבאנו עכשיו. מה ההוכחה שאפשר להוכיח מתחילת הברייתא? אמר רבה שמרישא נמי שמע מינא דרבנן היא. תחילת הברייתא גם אפשר להוכיח שהברייתא הולכת לפי דעת חכמים, שביה פסולה אינה פותרת מחליצה, ולא כמו רבי נחמיה, שסובר שהיא כן פותרת. דקתני, תחילת הברייתא, איך היא פותחת? שני אחים נשואים שתי אחיות. אח אחד נשוי לקטנה, והשני לחירשת. ואז הברייתא מביאה שתי אפשרויות. אפשרות אחת, מת בעלה של קטנה, דהיינו שהבעל של החירשת נופלת לפניו הקטנה לאיבום. באפשרות השנייה זה מקרה הפוך. מת בעלה של חירשת, דהיינו שהבעל של הקטנה נופלת לפניו אחותה החירשת לאיבום. למה במקרה השני, שהבעל של הקטנה נופלת לפניו אחרי רשת לאיבום, כתוב, אם בא בעלה של הקטנה על החרשת באיסור, אחרי שהוא גירש את הקטנה, נותן לה גט והותרה. והסברנו שזה ממה נפשך. אם הקטנה הייתה קנויה לו, אז אחותה החרשת לא נפלה לפניו בכלל לאיבום, כי אחות איש טוב, אם לא הייתה קנויה לו, אז אם כן זה שהוא יהיה באמת החרשת, זה כדין, כי הרי לא אחות אשתו, כי הקטנה לא קנויה לו. למה במקרה הראשון לא כתוב אם בא על הקטנה? הבעל של החרשת שנפלה לפניו הקטנה לאיבום, ולא קטני, אם בא על הקטנה אחרי שגירש את החרשת, נותן לה גט והותרה. למה באמת לא? למה זה לא כתוב? אז ההסבר האמיתי למה זה לא כתוב, כי יש פתרון פשוט. הוא נשוי כעת לחרשת. שום בעיה. נותן לה גט. מה עם הקטנה? ייתן לה חליצה. לא צריך לדבר על מקרה אם בא באיסור על הקטנה. אבל לא, הגמרא מנסה להוכיח שהסיבה למה לא כתוב שאם הוא בא על הקטנה נותן לה גט והותרה, כי כנראה שלא יועיל גט. כי הביאה על הקטנה זה נחשב ביאה פסולה שלא לא פותרת מחליצה. למה באמת? כי הרי החרשת היא קנויה ומשוירת. אז אם כן זה שהוא נשוי לחרשת, יש מקום שבו, כשהקטנה נופלת, כשאחותה הקטנה נופלת לפניו לאיבום, יש מקום שבו היא כן זקוקה לאיבום, כי הרי החרשת לא קנויה לו לגמרי. כי הרי הקטנה היא ספק קנויה, ספק לא קנויה, ואם היא קנויה, היא קנויה לגמרי, אז אם כן באותו מקום שבו החרשת לא קנויה, היא נופלת לפניו לאיבום לפני היבם. ואם כן, אם הוא ילך וייבם את הקטנה, זה ביאה פסולה. למה לא כתוב כאן שיספיק גט? אתה רואה מכאן שביאה פסולה לא מספיק גט, אלא צריך גם חליצה. כמו דעת חכמים, ולא כמו רבי נחמיה. אומרת הגמל, לא, זה לא ראיה. אם משומה לא עיריה. אם זאת ההוכחה היחידה שלך, מכאן אין הוכחה. יכול להיות שבאמת ביאה פסולה, כי אין פותרת וכן המספיק גט. הסיבה שלא הביאו את הדוגמה הזאת, כי יש אפשרות לפתור אותם ביתר. לעומת זאת, במקרה השני, שאדם היה נשוי לקטנה ונפלה לפניו אחותה החרשת, לאיבום דלת לתקנת דהתרה, אין שום תקנה ביתר. כי לא, אי אפשר לתת לחליצה. ולהבם אותה גם כן אי אפשר, כי הרי צריך לתת גט לקטנה, ואז הפכת להיות אחות גרושתו. לכן קטן, התקנת די איסורה, אז הבריתה כותבת לפחות מקרה שבו יכולה להיות תקנה, אם היבם יעבור על איסור וייבם אותה. נותן לה גט והותרה. אבל במקרה הראשון, שאדם היה נשוי לחרשת ונפלה לפניו הקטנה, אחותה הקטנה, לאיבום, דהית לתקנת די תירה. יש תקנה טובה של היתר, פשוט מאוד, את החרשת הוא ייתן לגט, והקטנה ימתין עד שתגדל ותחלוץ. לכן לא תעני תקנת די איסורה. אומרת המשנה, אדם שקידש קטנה שאין לה אב, כי אם יש לה אבא ונותן את הקידושין לאביה, אז היא מקודשת מהתורה. כאן מדובר שהיא יתומה מאבא. לאחר מכן הלך וקידש יתומה אחרת מאבא. שתיהם בעצם קנויות לו באותה מידה. מי שהיה נשוי לשתי יתומות קטנות ומת בלי בנים, ושתי נשותיו נופלות לאיבום לפני אחיו. בעצם, קטנה, אמרנו ספק קנויה לגמרי, ספק אינה קנויה בכלל. אבל שתיהן קנויות באותה מידה. ולכן, ובא יבם על הראשונה, היא קנויה לו. זהו. גם אם לאחר מכן הוא יעבור על איסור ויאבם גם את השנייה, או שיבם אחר יאבם את השנייה, הראשונה, הקשרה, יכולה להישאר אצלו. גם אם חזר ובא על השנייה, או שבא אחיו על השנייה, לא פסל את הראשונה. כי גם על הצד שקטנה לא קנויה, בסדר? אז הן לא היו קנויות גם לאחיו. אז עכשיו הוא מקדש אותה, קדש את הראשונה, הראשונה בוודאי קנויה. וכן, מי שהיה נשוי לשתי חרשות, שגם חרשת לא קנויה לגמרי. אמרנו שחרשת קנויה ומשוירת. לא קנויה כולה, אלא חלק ממנה היא לא קנויה. אבל מכיוון ששתי החרשות שוות, אז אם הוא היה נשוי לשתי חרשות, ומת בלי בנים, ונפלות שתי החרשות לאיבום לפני אחיו, ובעל הראשונה, גם אם לאחר מכן בעל השנייה, הראשונה לא נפסלה. כי קידושי שניהם, קידושי שתיהן שווים. אבל אם אדם היה נשוי לקטנה וחרשת ומת בלי בנים ונפלות לאיבום לפני אחיו, אם בא יבם על הקטנה, שהיא ספק קנויה, ספק לא קנויה בכלל, וחזר ובא על החרשת, שהיא ודאי קנויה, רק לא לגמרי, היא משוירת, או שבא אחיו על החרשת, בזה שהוא בא על החרשת, פסל את הקטנה. למה? אפילו שבעצם קידושי הקטנה, ייבום הקטנה, זה ייבום טוב, בכל זאת חכמים גזרו, שאם הוא קודם כל בא על הקטנה ולאחר מכן בא על החרשת, הקטנה גם כן נאסרת עליו, כדי שלא יבואו להתיר במקרה הפוך שהוא קודם בא על החרשת ואחר כך על הקטנה, שיבואו להתיר את החרשת. מה הסיבה שאם בא יבם על החרשת וחזר ובא על הקטנה או שבא אחיו על הקטנה פסל את החרשת? כיוון שחרשת היא קנויה אבל לא לגמרי, משוירת. אז כשייבם אותה, זה לא דחה לגמרי את הזיקת ייבום מהקטנה. וחושבים שמה הקטנה קנויה לגמרי, כי הרי יש ספק אם היא קנויה לגמרי שלא קנויה בכלל, על הצד שהיא קנויה לגמרי, כשהוא מייבם אותה, זה באמת מועיל. ואז היא פוסלת את החרשת, מכיוון שהוא בונה כאן בעצם שתי בתים. זאת אומרת, הוא ייבם את שתי נשותיו של אחיו, וזה אסור. אדם שהיה נשוי לשתי נשים, אישה רגילה, פיקחת, ואישה אחת שהיא חרשת, והוא מת בלי בנים, ונשותיו נופלות לאיבום לפני אחיו, בא יבם על הפיקחת, אז קנה אותה לגמרי. גם אם אחר כך חזר ובא על החרשת, או שבא אחיו על החרשת, כמובן שלא פסל את הפיקחת. אבל אם קודם כל בא יבם על החרשת, שקנויה אבל לא לגמרי, אלא חלק ממנה משוירת שהיא לא קנויה בו, וכן ברגע שחזר ובא על הפיקחת, או שבא אחיו על הפיקחת, בזה הוא פסל את החרשת. כיוון שהביאה של החרשת לא דחתה לגמרי את זיקת האיבום, כי היא קנויה ומשוירת, והביאה של הפיקחת זה איבום גמור, שהיא קנויה לגמרי, אז אם כן, החרשת נפסלת, מכיוון שיש כאן בעצם שתי נשים, שאסור לה באמת שתיהם אותו אח. אדם שהיה נשוי גדולה, שהנישואין של הרגילים, וקטנה. אם הוא כמובן מת, ונשותיו נפסלות לאיבום לפני אחי, ובא יבם על הגדולה, בזה שהוא בא הגדולה, היא קנויה לו לגמרי. גם אם אחר כך חזר הוא בא על הקטנה או שבא אחיו על הקטנה, כמובן שלא פסל את הגדולה, כי האיבום של הגדולה זה איבום גמור, אין שום דבר אחר כך יכול לפסול אותה על ידי שמייבמים את האישה הנוספת. אבל אם הוא בא יבם על הקטנה וחזר ובא על הגדולה או שבא אחיו על הגדולה, בזה ודאי פסל את הקטנה, כי האיבום של הגדולה הוא איבום גמור, ולעומת זאת של הקטנה זה ספק, אולי בכלל הייתה קנויה. ואם כן, זה נחשב כמו שתי בתים שהוא בונה, דיינו, הוא מייבם את שתי נשותיו של אחיו, וזה אסור. זה אוסר גם את הראשונה. רבי אלעזר אומר, כאן יש לי פתרון מאוד פשוט. מלמדים את הקטנה שתמען בו. ואז היא ברגע שקטנה, עד גיל 12 ויום אחד אומרת שהיא ממענת, מבטלת את הקידושין, כאילו לא הייתה מעולם מקודשת, כאילו מעולם לא יגמו אותה. ואם כן, היחידה שהתקדשה זה רק הגדולה, ואז הגדולה תהיה מותרת. אמר רבי יהודה, אמר בשם שמואל, הלכה כרבי אלעזר, שמלמדים את הקטנה למען. וכן אמר רבי אלעזר בן פדת, שהוא אמורה, הלכה כרבי אלעזר במשנה, שזה רבי אלעזר בן שמוע, התנה. האמת ששמואל ורבי אלעזר בן פדת אומרים שהלכה כמו רבי אלעזר בן שמוע, הם אומרים את זה בשתי מקומות, גם כאן וגם לגבי שני אחים שנשואים לשתי אחיות, אחת גדולה ואחת קטנה, ובעלה של הגדולה מת והקטנה והגדולה נופלת לייבום לפני בעלה של הקטנה. והזיקת ייבום של הגדולה זה מהתורה, והקידושים של הקטנה זה רק מדרבנן. אומר רבי אלעזר, מלמדים את הקטנה למען בבעלה, ואז הוא מייבם את הגדולה. וגם בזה אמר שמואל, וכן רבי אלעזר, שככה ההלכה. למה צריך לומר שככה ההלכה בשתי מקומות שמלמדים את הקטנה למען? דעית מר בהקה מה הייתה? אם היה נאמר שמלמדים אותה למען כשאחותה הגדולה נופלת לייבום לפני בעלה, הייתי אומר באחקה אמר שמואל הלכה כרבי אליעזר, משום דלא קיים מצוות ייבום. כל זמן שהיא לא ממענת הוא לא יכול לייבם את אחותה הגדולה, לכן מלמדים אותה למען. אבל באבא משנה שלנו הוא ייבם קודם את הקטנה ולאחר מכן הוא בא לייבם את הגדולה. בעצם הוא קיים מצוות ייבום בזה שהוא ייבם את הקטנה. וכן, ולאחר מכן את הגדולה, די קיים מצוות ייבום. אימא, הייתי אומר, תרווי, הוא ליפקו בגט, שייתן גט לשתיהם, שתיהם תהיינה אסורות עליו. וישמינן בעיים, אם מלמד במשנה שלנו, שאף על פי שקיים מצוות ייבום על ידי שהוא ייבם את הקטנה והגדולה, אף על פי כן מלמדים את הקטנה למען, כדי שהגדולה לא תאסר עליו. משום די גדולה, רם יקמי. כעת הקטנה והגדולה שתיהן נפלו לפניו לייבום. אז מלמדים את הקטנה למען, אחרי שהוא ייבם גם את הקטנה וגם את הגדולה, מלמדים את הקטנה למען כדי שלפחות הגדולה תישאר אצלו. אבל אידך, במקרה של שתי אחיות, שזה שנשא את הקטנה, כעת נפלה אחותה הגדולה לפניו לייבום. בעצם, מכיוון שהוא נשוי לאחותה הקטנה, הגדולה לא נופלת בכלל לפניו לייבום, כי זה אחות אשתו. אבל אידך, שהיא אחות אשתו, שלא נופלת לפניו לייבום, לא, אולי לא נלמד את הקטנה למען בו, ואז באמת אחותה הגדולה לא תיפול לפניו לייבום, אלא הוא יישאר איתה עד שהיא תגדל, ואז הקידושין יהיו מהתורה, והיבמה תצא משום שהיא אחות אשתו. צריכה, לכן צריך ללמד אותנו שגם כאן וגם לעניין שני האחים שנשואים שתי אחיות, אחת גדולה ואחת קטנה, בין כך ובין כך מלמדים את הקטנה למען, כדי שיוכלו לקיים מצוות ייבום, בהידור, עד כאן דף קוף יוד א'.